המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
באמת, סורוק, היה לי פה טקסט להגיד, אבל כשיצאתי רגע לעשות פיפי לפני הפרק, הייתי יובל רפאל פה, New Day Will Rise, ואמרה שם, And even if you say goodbye, you'll never go away. וזה קצת הולך להתקשר למה שאתם הולכים לשמוע ממש ממש בקרוב. מקווה שבדקתם אצל רופאים, יש לכם דלקת פרקים, כי היום זה לא רק פרק 236, זה גם פרק שמסתיים לקראת פרק חדש שמתחיל, ועוד גם פרקים שנדון עליהם של שחקנים אחרים, כי אנחנו לא מרכז העולם שמסתיים ומתחילים, ואנחנו מאוד מתרגשים להיות פה, סורוקה ואני. רגע לפני ההכרזה, פרק 236 של עושים NBA.
טיקי טיקי.
יצאנו לדרך.
Ladies and gentlemen, welcome to Osim NBA. Here are your starting five.
חוזר הביתה, דמיאן לילארד שוב בפורטלנד, אם כי הפעם קצת נצטרך לחכות לדיים טיים. בית גיל הזהב, קריס פול שב ללוס אנג'לס קליפרס כדי להקים קבוצה קצת מאותגרת צעירותית. בית חכם, הלייקרס סוגרים את הסגל עם מרקוס סמארט, האם זה מה שהיה חסר להם? אני ידע בקרוב. ישראל ביתנו, ליגת הקיץ מאחורינו, מה למדנו על בן שרף ועל דני וולף? וגם, מבית לבית, פרסום ראשון שלנו לגבי... עושים NBA.
עושים NBA.
Our next chapter.
Our next chapter, כן. Taking my talents.
שימו, כן, מים קווין דורנט, מים לברון ג'יימס.
זה שלום סורוקה, מה קורה?
בסדר, לוצקי, אני רק אגיד, אם אנחנו פה בענייני פרדות, ואנשים ש-will not go away, גיל ויטל, חבר טוב, קולגה המון שנים, הלך לעולמו אתמול, ו-he will not be forgotten, באמת איש חדשות מדהים, ובן אדם שהיה... טוטלי, כולו מסור לעבודה וניוז וזרם לו בברידים. אז גיל, הפרק הזה מוקדש לך.
אחד משמעית. בוא נצא לדרך. כן.
רבע ראשון.
אוקיי, טוב.
שים בז, שים את הגול, יש לנו ברייקינג ניוז.
כן, אני לא יודע.
לא משנה, סתם.
לא משנה, בוז. זה קטע מעניין, כי לפני יותר מ-5 שנים, סורוקה, אנחנו פה היום לבד, ולפני 5 שנים נפגשנו אותה ואני לבד ב... זה לא המדיסון, איך קורא לזה?
בג'וי גארדן.
ג'וי גארדן, אני קורא לזה מה שקשור למדיסון, גרדן, בפארק ברמת גן. ויצאנו לדרך עם הפודקאסט עושים NBA, ראינו איזה כמו שידוך לפני זה, שאני הקלה והחתן מרוצים, הלכנו למשפחות שזה משפחת דוידוביץ' שתאשר את זה.
והלכנו לכאן ובאנו שנינו לבקר כאן את...
את ענת חנקין.
ענת חנקין,
כן.
ודיברנו איתה ואמרנו וזה, נעשה כיף, נעשה יהיה מצחיק.
נעשה NBA, כן, באנו לשכנע, אמרו רגע, הם סטודנטים, אנחנו כן, והקמנו את הפודקאסט עושים NBA, ועכשיו אנחנו שמחים לבשר לכם, שאחרי 5 שנים, ואנחנו מקווים שאם לא, אז תחזירו רגע להתחלה לשמוע שוב את כל האוניברסיטה, אם אהבתם, כי אתם יותר לא תשמעו את זה. אנחנו עוברים לצעד הבא, to our next step, שזה לבית הפודקאסטים החדש של 99FM, שנקרא אקוסיסטם, והחל משבוע, שבוע וחצי, בעוד שבוע, שבוע וחצי, אנחנו כבר נתחיל לשדר לכם במקום חדש. בשבילנו זו התרגשות ענקית, כי כשיצאנו לדרך עם הפודקאסט, באמת, השיחות הראשונות אמרו, הלוואי, הביאו לנו איזה 1,000-2,000 מאזינים, אנחנו נהיה בעננים, לא ידענו כמה גדולה קהילת NBA, או כמה engaged, אבל... כל המעבר הזה קורה בזכות המאזינים, כי אם באמת לא, הקהילה לא הייתה תופחת ככה, ואנשים שעזרו מסביב, אילן הייטנר, ואתה יודע, יש מלא שמות, אילן הייטנר, לא, כי קראתי אתמול ספר,
נתקע לך בייגלה בגרון.
נכון, כי אילן ויכטר שחזר עכשיו מלונדון, אגב, מהופעה של אואזיס, שזה לא הייתה מתנה.
Don't look back in ויכטר. אולי הייטנר,
כן, אז וכולכם, אז המעבר הזה לא היה מתאפשר, ובזכותכם הפכנו, בזכות המאזינים והצופים הפכנו להיות הפודקאסטים הכי מושמעים בישראל, לא משנה באיזה ז'אנר, תמיד בטופ 15 פרקים המוזנים, בכל הז'אנרים, בטופ של הספורט, כי יוסיפוביץ' הוא אימפרט בפודיום הזה, לך תתמודד איתם, והצד הזה קורה בזכותה, וגם בזכות אוניברסיטת רייכמן, שבתחילת הדרך הייתה בכלל המרכז הבינתחומי, ואם הם לא מאפשרים לנו באמת לבוא לפה ולהקליט בחינם, נתנו לנו אולפנים, היתרון לזה ששילמתי גם הרבה כסף בתור סטודנט. אבל באמת נותן לנו מעטפת שאני, התודה הכי גדולה מכולה, מכל החבר'ה והמפיקות והמפיקים שעברו פה זה לתומר פרישמן, שעזר ותמך וחיווה, ונתן לנו גם להגשים פה חלומות, שאחר כך גם הלכו לשאר הפודקאסטים, כמו להעלות את הפודקאסט בווידאו, ולעשות את כל הלייבים הזה שאנחנו אוהבים, ובאמת, האולפנים הכי, אני לא יודעת, מוקצעים ויפים, הכסף הולך למקום טוב פה, ונתנו לנו להישמע ולראות מול, בלי כל זה החלומות שלנו, ושל כולם לא היו מתגשמים, וכל המעבר הזה לא היה קורה, ואנחנו עושים את המעבר הזה, איך אמרו בהפועל תל אביב, זה כמו הפועל עם רק יותר כסף, אז עושים את בי רק עם כסף, אבל כאילו בקטע שזה יאפשר לנו באמת לעשות עוד יותר דברים למען הקהילה, כבר יש לנו הרבה תוכניות, גם באקו יש הרבה תוכניות כלפינו, לעשות הרבה יותר אינטראקציה איתכם עם המאזינים ועם הצופים, ולתת לכם הרבה יותר תוכן מעניין ויותר מונגש, ולהגיע לקהל יותר רחוב, ולהמשיך ולהצמיח את קהילת ה-NBA הזו שבישראל, ובדיוק גם בקיץ הזה, כשהיא צומחת גם פיזית בתוך ה-NBA עצמו, ראויה לזה וראויה להישמע. אז תודה למרכז הבינתחומי, או לאוניברסיטת רייכמן אחר כך. תודה על הקורונה, ותודה תודה לכולם, ותודה אישית גם מכל זה קודם כל שלי אליכם, אליך סורוקה ולכל הצוות שבאמת גם אני, הגשמתם לי את החלום, קודם כל, לשבת עם סורוק הזה היה, אתם לא יודעים כמה התרגשתי ללכת לשבת איתו, אז לפגישה הזו באתי בחרדת קודש, כאילו, אני מפגש לא פחות ממייקל ג'ורדן של ה-NBA בישראל. תסמיק, אני בגלל זה באתי לחולצה אדומה, ושבוע שעבר חתמנו רשמית על החוזה, וואו, אחרי ששלחנו את החוזה החתום, אז הייתי בהתרגשות צי, הלכתי לטיול עם פרדי הכלב שלי, ורגע להירגע ורגע להעביר בראש את כל מה שעברנו, ועברנו הרבה רגעים גדולים, אז באמת, תודה לכולם.
וכן, עברנו פה באזור 45 אורחים, ומישראל ומחול, ואנשי מקצוע, ועיתונאים, וחברים, ואנשים מהקהילה, ואת הלייבים שעשינו, באמת, אנחנו משאירים איתנו כאן המון המון זיכרונות, שאני מקווה שגם האנשים הבאים שיבואו, ויש כאן עוד פודקאסטים טובים ברדיו של האוניברסיטה, באמת זה יהיה אפשרות לעוד סטודנטים להתפתח, וגם חייב להגיד שבנוגע 99, אז יש להם, בגדול, בתוך בית הפודקאסט שלהם, גם שרון עבר לשם עם הפוד השני שלו, לקוחות. באמת יש להם חזון גדול שמאוד מאוד התחברנו אליו, ואנחנו מאוד מתרגשים לקראת מה שהולך להיות לנו גם שם. וכן, בוא מה עברנו כאן? עברנו כאן קורונה, גל ראשון, גל שני, איזה 12 אלף מערכות בחירות, מלחמות וכאלה.
אפילו הזקה שיצאנו פה לזה.
כן, זהו, דעתי הייתנו הזקה אחת ממש פה בחוץ, והייתנו הזקה אחת ממש שהיינו בדרך החוצה, ואז היינו צריכים להיכנס כזה לשירותים. אז כן, עברנו כאן המון דברים, ו-we can't wait, מה שנקרא, בשביל הבית החדש.
כן, וכן, אני מהחוויות שלי, אתם יודעים, יש לנו את החוויות האישיות, אני קצת אשתף אתכם, זה התיום והגעה לפה, ואני תמיד מאחר, וכל אחד מעדכן איפה הוא בחניה, חניתי, עליתי במעלית, הלכתי, הגעתי, שרון לא שומע בסאונד, זה לא בדיחה, הוא באמת לא שומע, ומשגע אותנו לפני, והתמונות על הקיר פה, שעוד מעט נעשה את התמונה האחרונה, כן. ולמאזינים, אנחנו רק נגיד, לכל מי שרוצה להמשיך לעקוב, מבחינת אפליקציות האודיו, ספוטיפיי, אפל פודקאסט וכדומה, הכל באותו דבר, אתם לא צריכים לעשות מנויים חדשים, הכל יעבור לכם ואתם תמשיכו את התקן תחת פשוט המטריה של אקוסיסטם של 99, אתם מוזמנים להזמין עוד חברים אחרים לבוא ולהזין. מבחינת היוטיוב, אנחנו נמשיך בערוץ הזה להתקן קטעים, כי אנחנו לא יכולים בלי התגובות שלכם, אבל הפרקים עכשיו עלו ביוטיוב של 99, של אקוסיסטם, יש ערוץ יוטיוב חדש, אתם כבר יכולים לראות שם פרק של שרון שכבר עשה את דריסת הרגל, שלחנו אותו כוח חלוץ ככה.
לבדוק שהוא מסתדר.
כן, מנו יחזור, לא יחזור, לא נורא, אבל נשלח אותו לשם. ואז שם אתם יכולים להמשיך לצפות בנו ביוטיוב, ונוכל להמשיך לעשות שם את השמח. רגע שלך, שאתה הכי זוכר אולי פה כאן מהאולפן?
אני חושב שבגדול ללייבים שלנו היו את האנרגיות הכי טובות, והיה את הלייב שעשינו לדעתי ממש בתחילת עונה שעברה, שכאילו התחלנו לדבר גם דברים לא קשורים לכדורסל, שזה היה ממש מצחיק, אבל כן, אני חושב שהרגע הכי מצחיק שהיה כאן היה שגילינו שמור במבה ומליק ויזי הולכים לשחק ככה, ו-this is fucking awesome, זה היה כן מבחינתי המון דברים. באמת, היה לנו פה שיחות עם ירון ארבל וסמר ג'סר, באמת הגיעו לכאן אנשים...
יש ישראלי שעובד בימי שלא היה פה עדיין? אולי הבודדים?
אנחנו מעודדים עוד ועוד ישראלים להגיע ל-NBA, כדי שיהיה לנו עוד אנשים את מי לראיין.
נכון.
ואולי בזכות האנשים שכבר נמצאים שם, יהיו עוד אנשים בהמשך.
כן, אז הפרק הזה שלנו הוא מסתיים, לא הפרק 236, אז תשארו לרבע השני.
פרק קצר, אבל...
כן, אבל יש פרק בפורטלנד חדש שיוצא לדרך, ובאמת זה הרבע קצר של המון תודה על כל מה שקיבלנו, ועל כל מה שאנחנו לוקחים איתנו הלאה, וזה בעיקר אתם כולכם.
שני.
עכשיו כדורסל.
כן.
עכשיו עושים באמת NBA, ובואו נתחיל לדבר על פורטלנד, שהחדשות הגדולות משם זה שדמיאן לילארד חוזר, שוב, לא היינו פה איזה כמה שמועיים,
משהו
כזה. כן, דמיאן לילארד חוזר למקום בו הכל התחיל, והוא מתרגש מאוד לחזור לשם, ופורטלנד מאוד מתרגשת, כמובן שהוא לא אמור לשחק השנה, אני בספק אם יקחו סיכון להחזיר אותו באפריל, גם אפילו אם איכשהו יעשו פליין או משהו כזה. ופורטלנד בתכלס מקבל דמיאן לילארד, ביחד עם כל מה שהם נתנו תמורתו, ועדיין משארים אותו דבר. ואיך זה הולך להשפיע על פורטלנד לפי דעתך? רק הנוכחות שלו בחדר ההלבשה, על ג'רו הולידיי, שהיה הרבה שמועות גם, שאולי הוא לא ירצה להישאר, אבל שמעתי אותו השבוע מתראיין בתחילת אמונים, ואומר שהוא שמח להגיע, ושהוא ראה את פורטלנד בעונה שעברה באיזה קבוצה הגנתית מדהימה, וזה דברים שמרגשים את ג'רו הולידיי. וכמובן, איך זה הולך להשפיע על... אולי השחקן המוביל של פורטלנד, דני אבדיה.
כן, קודם כל, אם חשבנו שזאת תהיה הקבוצה של דני אבדיה, אז לפחות בתודעה הציבורית זאת עדיין תהיה הקבוצה של דמיאן לילארד, וזה בסדר גמור. כי בסך הכל, אבדיה, עם כל המעמד שהוא קנה לעצמו, עדיין לוקח זמן עד שאתה הופך, גם אם אתה השחקן הכי טוב של הקבוצה, לפייס אוף דה פרנצ'ייז, ברמה שמושכת קהל. כלומר, אם הקהל האמריקאי עכשיו תגיד לו, יש לך את דמיאן לילארד, ואם תגיד לו, יש לך את דני אבדיה, אנשים יבואו לראות את דמיאן לילארד, גם אם זה לא יהיה השנה. ושוב, זה בסדר. אני חושב שבאיזשהו מקום, בגלל שלילארד, באמת כמו שהוא הציג את זה בעצמו, ראה איזה קבוצה מגניבה נבנית בפורטלנד, ואמר אני רוצה להיות חלק מזה, כי אני חושב שאלמלא, הרבה אנשים ירדו על יואב מודי, שהוא כתב שאלמלא אבדיה, זה לא לגמרי לא מדויק. כלומר, ההתפתחות של פורטלנד, בזכות אבדיה, בזכות תומני קמרה, בזכות מה שראינו בסוף העונה מדונובן קלינגן, בזכות אנדרסון, משיידון שרפ, הייתה מה שגרם לדמיאן לילארד להבין שהוא לא הולך לבזבז את שנותיו האחרונות בערימת אשפה. וזה היה חשוב. לפני כן הם הביאו את הולידיי, שדיברנו עליו בפרק עם אלעד חסין, על כל העניין של ה-winning mentality, והדבר היחיד שכאילו יש איזושהי הסתייגות ממה שהם עשו, זה שכרגע יש להם את הולידיי, ויש להם, שהביאו אותו בשביל מנטורשיפ ובשביל זה, והביאו דמיאן לילארד, שגם הוא יכול לספק מנטורשיפ וכאלה, אז למה אתה צריך שני אלה ועוד לשלם להם עכשיו להולידיי 104 מיליון כאילו 3 שנים קדימה, וגם ללילארד לשלם השנה 14 מיליון דולר כשהוא לא משחק בכלל. אז קודם כל, הם שילמו לו את 14 מיליון דולר השנה, כי הם יכלו. הם לא נכנסים לאפרונים ולדברים האלה, והשחקנים הטובים שלהם, קמרה, עוד לא יריחו לו את החוזה, ואבדיה, יש לו כבר חוזה שאנחנו זוכרים שהוא גם יורד, כן. והנדרסון עוד לא יריחו לו את החוזה, שרפ, אני מניח, יקבל איזה ערכת חוזה. אז מבחינה הזאת, הם יכולים להרשות לעצמם את זה כלכלית, שזה דבר חשוב אחד. ודבר שני, יש פתגם באנגלית, we're kicking the can down the road. בקיץ הבא, הולידיי, לא יודעים איפה הוא יהיה, ונכון שיש לו חוזה כביכול לעוד שנתיים, אבל השנה השנייה זה אופציה שחקן. ואם אתה תוכל לתת אותו לאיזושהי קונטנדרית, נניח עוד שנה, שתחפש את הג'רו הולידיי חסר, אם באמת הולידיי יביא את פורטלנד עכשיו, יעשה את הקפיצה הקטנה קדימה, אפילו אם לא יעשו פליין, יתפצו עוד 3 ניצחונות, יראו שהם מוכנים, יתמודדו לפחות, האזור של הפליין, והם לא יעשו פליין, אם לא יעשו פליין, זה לא בגלל שהם לא טובים, אלא בגלל שהמערב הוא מטורף. אז הם יעשו את העוד צעד, חצי צעד קדימה, ואז אתה מקבל את לילארד בשנה הבאה ב-14 מיליון דולר כ-6th man, או כשחקן חמישייה, אם הנדרסון לא יהיה מספיק טוב, אז הוא סוג של תעודת ביטוח, ואני מאמין שלילארד יסכים לתפקיד, אם באמת הנדרסון יתפתח השנה כמו שפורטלנד מצפה, ואולי גם אם שרפ יתפתח כמו שהיא מצפה, הנדרסון ולילארד ביחד, זה לא יעבוד, למרות שהנדרסון אמר בהתחלה שכן, אבל ברגעי אחרה, כשאתה צריך 2 מובילי כדור טובים, וכשאתה צריך מישהו שידע לצאת מחסימות ולצאת את הסל לניצחון, אני עדיין חושב שלילארד, בהנחה שהוא באמת חוזר לעצמו כמו שצריך, אפילו להיות 70% לילארד ממה שהוא היה קודם, אז ל-25 דקות, 20 דקות, זה יהיה קצת מצחיק שהשחקן השישי יהיה הפרצוף של הקבוצה הזאת, okay. אבל זאת תהיה קבוצה שתמשוך עניין, זאת תהיה קבוצה שתוכל לנצח במשחקים בהרבה דרכים, עם אבדיה, עם לילארד. אני ממש רואה את לילארד עומד בפינה כשאבדיה נכנס לסל בין 2 שחקנים, משאיר לו 3 פנויה. זה יהיה מעניין. אז הולידיי ולילארד ביחד על פניו החלטות שקצת סותרות אחת את השנייה, אבל כשמסתכלים על זה שכמו שאמרת, מכל ההזדמנויות, כאילו באמת לא היה שחקן שחזר מאכילס פחות מעשרה חודשים וחצי, ובטח לא בגיל של לילארד. אז כנראה שהוא לא ישחק השנה, בילאפ סמאקור, שהוא יהיה עוזר מאמן הכי יקר בליגה, ב-14 מיליון דולר, זה נותן, זה נותן פנים.
אם הוא הולך לדטרויט, הוא מקבל יותר כסף, כי הם אוהבים לבזבז כסף על מאמן.
נכון, בדיוק. ובעיקר, אני יודע שזה לא משהו מדיד, אבל את ה-feel good של שני הצדדים בדבר הזה, זה לא משהו שצריך לקחת אותו בקלות. כי מבחינת פורטלנד, הפרידה מלילארד הייתה מאוד מרה, והוא הגיע גם על זה שבשנים האחרונות שלו, הקבוצה לא הייתה טובה. ומבחינת לילארד, זה אף פעם לא הרגיש טבעי לראות אותו בקבוצה אחרת. וגם שהוא הלך למילווקי, זה לא הסתדר, וזה אף פעם לא באמת הגיע למיצוי של הפוטנציאל, וצמנת הפיק אנד רול הקטלני של לילארד ואנטטוקומפו, מעולם לא הפך לצמנת פיק אנד רול באמת קטלני, והקבוצה שמסביבם אולי לא הייתה מספיק טובה. אז מילווקי עשתה את הדבר הנכון מבחינתה, פורטלנד עשתה את הדבר הנכון מבחינתה, לילארד עשתה את הדבר הנכון מבחינתו. בקיץ הבא, נראה מה יהיה עד הקיץ הבא, ואז נראה.
אמרת, זה חצי צעד קדימה, אז נראה לי גם מה שפיזית לילארד יכול לעשות עכשיו, אבל בכלליות על הדמות של לילארד, נזכיר, הוא גם נבחר. חלק מסכימים, חלק לא, ל-75 שחקנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA. זה לא צעד, בכל ה-NBA עכשיו שאנחנו מדברים על מלא שחקנים, כאילו ההחלטות שהם מקבלים, בטח הדור המבוגר יותר כמו ווסטברוק, ואחר כך נדבר ברבע הבא על עוד מישהו שעשה איזשהו חצי צעד דומה. זה לא טריוויאלי בכלל שהוא הולך, חוזר לפורטלנד, זה רק מראה על הקשר שלו, כשהוא יודע שכנראה במהלך הקריירה שלו לא הולכת להיות שם סיכוי לאליפות. הוא יכול ללכת אולי לקבוצה אחרת, גם אפילו בלקחת בפחות כסף, רק כדי להיות באיזה קונטנדרית, ואולי שוב להצטרף אליהם וזה. אבל עדיין, זה מראה על החיבור שלו, שגם הרגשנו את זה תמיד כשהוא היה בפורטלנד, לעיר, וזה מה שנותן אולי תקווה, שבאמת הוא בא לשם, גם בתור שחקן שיכול לתרום מקצועית, עד כמה שהגוף יאפשר לו בעוד שנה, אבל בעיקר להיות המנטור והדמות המובילה, שהולכת להפוך את הקבוצה הזאת לקבוצה שתהיה אולי קונטנדרית בהמשך, וגם אם הוא יפרוש, החלק שלו תמיד יהיה זכור, גם אם הוא לא יהיה, בעזרת השם דני או מישהו ייקח שם את הבת, אבל החלק שלו בהפיכה של פורטלנד לקבוצה שהם רוצים להיות, הוא תמיד יהיה שם.
נכון, וצריך להזכיר ש... בוא נגיד, אם לוקחים אולי דוגמה דומה, אז בוא נלך לגל גרי בייטון. עוד שחקן שגם יוצא אורגון, אם אני זוכר נכון, והיה באותו אזור גיאוגרפי אפילו, בסיאטל, ואם תגידו לאנשים שבגילנו פחות או יותר גרי בייטון, הדבר הראשון שהם יזכרו זה...
כפפה.
סיאטל סופרסוניקס. גרי פייטון לקח אליפות עם מיאמי ב-2005-2006. אף אחד לא זוכר את זה לדעתי. זאת הייתה אליפות של וייד, שק, היו שם נכון, ג'ייסון וויליאמס, אנטואן ווקר, כל מיני שחקנים אחרים. גרי פייטון גם היה שם, הוא היה אפילו משמעותי. אלונזו מורנינג לקח את האליפות הזאת. כמעט אף אחד לא זוכר את זה כחלק מהמורשת של גרי פייטון. אומרים, כן, הוא גם לקח אליפות. נכון, זה היה במיאמי. ואם דמיין לילארד היה הולך עכשיו ולוקח אליפות, לדוגמה, לא יודע, עם דנבר, או עם מקום אחר, או עם הניקס, אז הוא אומר, אוקיי, דמיין לילארד לקח את הטבעת, אבל בסדר, כאילו זה נחמד, וזה כזה רינג צ'ייסינג, ולילארד הוא שוב כנראה שגם הוא ייקח אליפות במקום אחר, זה עדיין ירגיש פחות נכון, מאשר לחזור הביתה לפורטלנד.
ועדיין אז דברים שפורטלנד צריכה לעשות להמשיך שכרגע לא מתקדמים, קודם כל ראינו את יאנג הנסן ב... ראית את הרעיון שלו עם קוואי?
עדיין לא.
יש שיחה שהעלו לוידאו טוב את קוואי, שזה הדבר, אני לא יודע מי יותר ברור היה בשיחה, זה שלא יודע אנגלית, או קוואי שם, אבל זה היה מפגש נהדר, וגם התחילה להאמין ביאנג הנסן, ועדיין יש לה עוד לטפל גם בדברים שפתוחים שם. אנחנו רואים על רוברט וויליאמס, שעדיין, לקרס אולי, אנחנו נדבר עליהם, אחר כך בהמשך מנסים לעשות עליו מלאכים, וג'רמי גרנט, שעדיין לא יודעים איפה הוא יהיה שם, אבל יכול להיות ששוב, שהנוכחות של לילארד תיתן קצת את השקט שצריך שם, או תיתן את ההכוונה הנכונה, יכול להיות שגם יצאות אפילו ברמת ה-GM, שהוא גם יתחיל להיות שם בגלל מעמדו.
יכול להיות, אני לא יודע אם GM, אבל הוא סיסטן GM, או משהו כזה, או בצוות הניהולי המקצועי, ולא חסרות דוגמאות של דרכים לתת לשחקנים כאלה לתרום. הם עשו, פורטלנד נכנסה לקיץ הזה עם שלושה חוזים שאלוהים יודע מה היא תעשה איתם, ועכשיו יש לה שניים, אחד מהם התחלף, סיימס התחלף בהולידי, אבל שוב, אצל הולידי, כמו שאמרנו, יש עכשיו שנתיים פלוס שנה, אם זה יהיה טוב, אז ישיר אותו, אם זה יהיה טוב, קבוצה אחרת ירצה, אז יעביר אותו, זה די ברור, גרנט, זה פחות או יותר החוזה היחיד שלא ברור עדיין מה קורה איתו, אייטון כבר בלייקרס, אז מבחינה הזאת, פורטלנד די סגורה לעונה הקרובה, יודעת איך היא תראה, יש בכל זאת מצב שהולידי יפתח שם עם הנדרסון, ושארפ יעלה מהספסל, אז נראה.
כן, וטוב, עוד דברים מה שקורים בינתיים בפורטלנד, ועולים לכותרות, זה דני אבדיה, שאנחנו רואים אותו בהרבה אתרי NBA, ב-NBA Central, בפרופיל שלהם, ציוצים על רעיונות שלו שנותן בישראל, בנוגע ציטוט אחד הראשון שיצא, זה על זה כך שהוא כאילו עכשיו רק לא חושב על פורטלנד בכלל, והוא רק מתעסק בנבחרת שלו ובמדינה שלו, וכנראה הם זיהו שם את הפוטנציאל של האינגייג'מנט ברגע שאתה מעלה משהו על תוכן של ישראלי, ואתמול אנחנו ראינו שלא עוד ציטוט מרעיון שלו בוויינט, על זה שדני מדבר על כך שהוא פתוח, או שהוא רוצה לחנך, to educate את הציבור על מה שבאמת קורה, ומסביר כמה שישראל מדינה קטנה, ולא תמיד מבינים, ושהוא רוצה לבוא לזה במקום חיובי, והכל, וזה יוצר רעש, קודם כל זה מראה כמה דני אבדיה, כאילו שהוא באמת...
שמים לב אליו.
שמים לב אליו בליגה שיוצאים ציטוטים כאלה. זה יוצר רעש כמובן כמו שאנחנו מכירים, הרבה תגובות של פלסטין חינם שפחות אהבו את זה, וגם, שוב, אני זוכר מה איתנו אז ברעיון, אבל גם דיבר על כמה פורטלנד היא אורגון, כאילו מדינה פרוגרסיבית קצת יותר, ויכול להיות שהוא התקשה שם מבחינת הדברים האלה. עם זאת, אנחנו גם, אני רואה בטוויטר הרבה גם פרופילים רשמיים, לא רשמיים, כאילו של אוהדים של פורטלנד, שרוצים להגנת דני, ואומרים שאנחנו שמחים שיש לנו כזה שחקן שהוא מחויב גם פה וגם שם, אבל השאלה אם זה טוב לדני להיות בכותרות האלה, שוב, בתור ישראלים אנחנו כולנו שמחים, איזה כיף שיש מישהו יצאו הרבה על גל גדות, למה היא לא מדברת, למרות שהיא כן דיברה וכדומה, אבל שמחים ששומעים את הקול שלנו ושהוא נצל את הבמה שיש לו, מבחינה, אבל מקצועית NBA, זה טוב או שזה משהו אולי רע או שערה שתשכח ברגע שהמלחמה והכל ייגמר כאן?
אני לא חושב שיש לו ברירה. דני אבדיה כרגע נמצא, אני לא חושב ששוב, זה לא פודקאסט מדיני ופוליטי.
אפשר, אבל יש פה בבין
תחומי הרבה. אבדיה, כמו שאחד המאזינים בטלגרם צלנו ציין, הוא בן למוסלמי וישראלית, וזה ככזה יש לו תואר, והוא בן אדם שמעבר לזה שהוא שחקן כדורסל מצוין, הוא בן אדם מאוד רהוט. הוא יודע להתבטא, הוא יודע לעורר אמפתיה, הוא יודע להיות מאוד רלטבילי, אני חושב שזה חלק גם מהדברים שאוהבים אצלו, הוא מאוד אותנטי.
שזה שינוי נהדר שהוא עבר, כאילו, שוב, הוא עוד צעיר, אבל הוא היה ממש צעיר לגמרי, ויודע, אבא שלו גם עבר מלחמה, כאילו, איך הוא הבא עם יוגוסלביה ועם הישראלית.
כן, אז שוב, אבדיה יעשה את מה שהוא יכול, אבדיה לבד לא יציל את ההסברה הישראלית בגולה, בוא נגיד שהיכולת שלו לעשות דברים בפורטלנד על המגרש כנראה תהיה גדולה יותר, אבל אם הוא כן יצליח לשכנע אנשים להבין לפחות צד של ישראל, שאני חייב להגיד, כשאתה רואה את הצד של ישראל, אתה רואה מה קורה בעולם כרגע, יש מצב של למנות לתפקיד שלהם, בגדול לנהל את המדינה ואת כל מה שקורה כאן, אנשים שטובים בתפקיד שלהם, בערך כמו שבן סימונס מתאים לתחרות שלשות, לא היה רעיון הכי טוב בעולם.
טוב, בכל מקרה, אנחנו נשפוט את דני, ומקווה שגם כולם כאן מגרש הכדורסל, ובמחויבות הנבחרת, קודם כל, חבר'ה, יש אליפות אירופה בקיץ, אז יאללה, אלה לישראל.
רבע שלישי.
טוב, ותשים ללוס אנג'לס, ונעסוק בשתי הקבוצות של העיר, ו... יש ביטוי מוכר בעברית, אבל בכם לא היה רלוונטי כמו עכשיו, זה לא הגיל, זה התרגיל, וזה התרגיל שהרכז המבוגר שלך הולך לסמן בעונה הזאת. אז דיברנו על החזרה של דמיאן לילארד לפורטלנד, כשהוא יודע שכנראה אליפות, אלה אם כן יקרה אליפות היסטורית, ואז בכלל זה ישנה את הסברה מבחינת דני, טיפול שם. קריס פול חוזר ללוס אנג'לס קליפרס, בהתחלה הוא אמר שזו העונה האחרונה שלו ב-NBA, יש יומיים, שלושה אחרונים שמים ציטוטים שאולי הוא רוצה להמשיך שם עוד עונה, אבל הוא מצטרף לקבוצה בכל מקרה מבוגרת של הקליפרס, בשביל כנראה לא לפתוח, אבל בשביל לתת לה עוד אדג' של אחד מהרכזים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, יש פה חברי פאנל שיגידו גם הגדול בהיסטוריה של ה-NBA, וזו גם כן חזרה מרגשת, הוא כן חוזר, אני חושב שגם זה 50-50, גם כי הוא מאוד אוהב את הקליפרס, ומזוהה איתם, למרות שהוא לא נבחר על ידי הקליפרס, כי בכל זאת, זה הבחור שעל המצח שלו כתוב לוב סיטי, מצד שני כן, זה כנראה ההזדמנות האחרונה שלו לאליפות, ועם הקבוצה שיש השנה בצד האדום של לוס אנג'לס, הסיכויים, עם כמה שמערב קשה, הם בין הטובים שם.
כן, היה גם מישהו בטלגרם שאמר שהקליפר זה לא win now, זה win yesterday. כלומר, זו קבוצה שאם היא הייתה עכשיו, אתה לוקח את כל השחקנים בה ואומר, אנחנו עכשיו בשנת 2020, זאת קבוצה שלוקחת אליפות בהליכה שלשום. השנה הם יצטרכו ללכת אליפות בהליכה עם קביים, אבל מעבר לכל הצחוקים...
קביים לנרד, כן.
קביים לנרד. מעבר לכל הצחוקים, צריך לזכור כמה דברים. קודם כל, קריס פול לא בא לקליפרס כדי להיות רכז מוביל שלה. בית הוא שיחק שם יחד עם ג'יימס הרדן, שיחק עם ג'יימס הרדן ביוסטון, ויש לו, הוא בעצם אומר, יש לנו unfinished business. והקליפרס זה מועדון שאנחנו רואים לאורך השנים עם כל ה... באופן אירוני אפשר להשתמש בביטוי הזה, זה מועדון בריא. כלומר, זה מועדון שבו ההנהלה טובה, וטיילו מאמן טוב, והבעלים נותן את השקט התעשייתי שצריך, והם עושים מהלכים נכונים, גם אם לא פופולריים, וכולם צחקנו עליהם שנה שעברה, מה היה בלי פול ג'ורג', הם בנו קבוצה טובה יותר בלי פול ג'ורג', מה שהייתה לנו קבוצה עם פול ג'ורג'.
כמו כל קבוצה שבלי פול ג'ורג'.
פחות או יותר, כן. ואז קרה דבר משעשע, והגיע הקיץ, והקליפרס צרפים את ברוק לופס בין ה-37, את ברדלי ביל בין ה-33 או משהו כזה, וקריס פול בין ה-40, והם יוצרים את הקבוצה של, לפחות לפני ההחתמה של טייטי וושינגטון ג'וניור, הייתה קבוצה עם גיל ממוצע של 33.2, שהייתה הקבוצה הכי מבוגרת בהיסטוריה. על פניו זה מזכיר פרק של Space Cowboys, סרט של Space Cowboys, ועל פניו זה לא מתכון לקחת אליפויות, אבל אני כן אשים פה סימן, כי שחקני המפתח של הקבוצה הזאת, אם זה אנשים כמו זובץ, כמו קוואי, כשהוא משחק, וכמו הרדן, אז זה לא שהם היו צריכים לוותר, כן, ויתרו על נורמן פאוול, שאגב גם הוא בן 32, בעסקה שהביאה להם את, מה קוראים אותו, ג'ון קולינס, אז גם קולינס שחקן יחסית צעיר, זובץ שחקן יחסית צעיר, וזה לא שעכשיו אתה צריך את לופז ואת ברדלי ביל ואת דמיאן לילארד ל-35 דקות בערב. לא, יש להם רוטציה טובה מאוד של 9-10 שחקנים שיכולים לשחק 20-30 דקות בערב. זה יעזור להם להישאר בריאים יותר, זה יעזור להם לא להישחק. יש להם בעיה של עתודה של צעירים, אין להם אף שחקן בגדול מתחת לגיל 25, שאתה יכול להגיד, אני בונה עליו, או בכלל אולי שחקן מתחת לגיל 25, כן. אולי כמה פה ושם, קונה נידרהאוזר, אגב, יניק קונה נידרהאוזר,
לא חשבתי שלא תיתן עוד איזשהו שם ככה לפני
שם אמיתי, יניק קונה נידרהאוזר היה בחירה של הקליפרס, בחירה 30 בדראפט, שחקן שוויצרי, עם שם כזה שנשמע כמו פסגה, קטע בטור דה פרנס, זה לא תהיה חבר ברירה, אבל הוא הולך בשנה הבאה להשוות את השיא של שי גילג'ס אלכסנדר, להכי הרבה אותיות על החולצה. 18 אותיות על החולצה. אז רק שתכירו.
שילך לאיזה רב שאוסיף לו עוד אות וישבור את השם.
בדיוק, שיקרא לו, היי, דרך אגב. אז הקליפרס באמת, אם יצליחו להישאר שלמים, וזה תמיד שאלה עם הקליפרס, אם יצליחו להישאר שלמים יותר טובים בעונה שעברה, ובעונה שעברה הם לקחו את דנבר לשבעה משחקים, לפני שדנבר לקחו את הקלורמה סיטי לשבעה משחקים, כלומר הם ממש כאן, הם ממש שם, וקריס פול, נזכיר, אמנם בן 40, בשנה שעברה הוא שחק כל 82 משחקים עם סן אנטוניו.
ונזכיר על קריס פול, וזה גם רלוונט פה, כל קבוצה שהוא הגיע לה תמיד שיפרה את עצמה בעונה שעברה, לא משנה כאילו מה היה תפקידו שם.
בדיוק, וברדלי ביל, שכבר שנים לא היה...
זה היה קרב, אם הוא שיפר והוא הוריד מנצח.
שניהם גם הגיעו מספר 3, וביל ויתר מספר 3 בשביל פול. ברדלי ביל, בפעם האחרונה שהוא היה בריא, איש הצוות שהיה איתו אז בוושינגטון, עובד עכשיו בקליפרס. וזה היה חלק כנראה מהחלטה של ביל ללכת לקליפרס, הבנה שיש שם מישהו שיעזור לו לתחזק את הגוף שלו. אז הקליפרס חזק, 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 בעיניי יותר חזק משסופרים אותם במאבק האליפות, בטיר העליון של הקבוצות במערב, והדבר היחיד שיכול להפיל מטעם משם זה כמו תמיד, זה בריאות.
כן, ואז קבלו נתון רגע, כי אין לנו נתון ורבע, ואז נעבור לצד השני של הכביש, אחוזי הצלחה הכי גבוהים של קבוצה מסוימת, זה ה-90s Bulls, לפי סטייטס מיוז, עם 70.8%, KD, וורר של דורנט, 74%, וקריס פול וג'יימס הארדן, איזה דואו, 78.6%, כשהם משחקים ביחד. נעבור לצד השני, אז זה בית גיל הזהב, אבל נלך לפרפל אנד גולד עכשיו של הלייקרס, שעושים אולי באמת מהלך חכם, ומביאים רכז שהיה לפני 3 שנים, כמה זה? שחקן ההגנה, הגארד הראשון גם שהיה שחקן ההגנה של השנה מזה,
גרי פייטון?
גרי פייטון אגב, כן נכון. ומרקוס סמארט מגיע ללייקרס, וכאילו לאט לאט עם כל הביקורות שהם לא מצליחים לבנות סביב לברון, או כשאין איך לבנות, אבל הם כן מצליחים ללייקרס, כי אייטון בסוף הגיע במחיר רצפה, ומרקוס סמארט מגיע במחיר רצפה, אבל כשאתה קונה בזול, אז לפעמים אתה גם מקבל בזול ומשלם על זה. השאלה, כמה הם הולכים לסמוך על סמארט? האם הוא הולך להיות חלק מרכזי, או שהוא הולך להיות חלק שהלייקרס צריכים לשמור, ויש לך את אוסטין ריבס ולוקה וזה, ואין מי שישמור, אז הוא צץ למגרש.
יש דבר אחד שאנחנו צריכים לדעת על מרקוס סמארט, כדי להבין את חשיבותו במה שהלייקרס מנסים לבנות. לוקה דונצ'יץ', כפי שהלייקרס ידעו להדליף היטב, היה זה ששכנע אותו. והיו עליו הצעות לטריידים, ואני מניח שוושינגטון לא רצתה טריידים, כי היא לא רצתה עליו כלום. היא נתנה לו בסוף לעזוב, כי פשוט וושינגטון הייתה עמוסה בסגל, ואם אתה לוקח עליו שחקן או שניים, אז אתה צריך לחתוך אחר כך עוד אנשים. וזה כנראה היה כאב ראש, ובא לוקה ואמר לו, בוא אלינו, ומרקוס סמארט, סמל ירוק, כל כך הרבה שנים, בא ועובר לשחק בצהוב סגול. אז שוב, זה לא היה קורה אם זה היה מרקוס סמארט שהיה שחקן ההגנה של השנה. מרקוס סמארט בשנה שעברה נראה איתי יותר, וגם בעונה האחרונה בבוסטון, אחרי שהם עזבו כביכול, הם לקחו את האליפות, אחרי שהוא עזב הם לקחו את האליפות עם דרק ווייט במקומו, ושוב, זה לא יהיה סמארט שלפני 3 שנים.
שובר אגב שחקן בבוסטון ללקר זה סימן האליפות, ראה ערך ריק פוקס.
בדיוק, נכון. אז הבחינה הזאת זה לא הסמארט של פעם, ומצד שני, בסדר, את הסמארט של פעם לא היית מביא ב$5 מיליון לעונה. הלייקר זה, שבוע באתי לעבודה יום אחד עם חולצה של צפירים חולון. צפירים חולון בשנות ה-90, הייתה לוקחת כל מיני שחקנים שהיית בטוח שגמרו את הקריירה, ומי הוא מחיים את הקריירה מחדש בצפירים חולון. אז נכון שהשוואה בין צפירים ללייקרס לא בהכרח מחמיאה ללייקרס.
אבל שניהם גם פרפל אנד גולד, לא? גם צפירים
היו, צפירים היו,
סגול ולבן.
צפירים שיחקו בכל צבע אפשרי, חוץ מדעתי אדום, או ירוק. הם שיחקו, הייתה למונה בכחול, בצהוב שחור.
עם איגור שקווירין.
לא, שקווירין זה היה ברצלי, לדעתי.
לא, גם אין שם. אנחנו עברנו לפרק של כדורגל שפל.
כל נקרא, לדעתי שקווירין לא היה שם. קונסטנטין מרקו היה וכאלה. כל נקרא, הם שיחקו...
עברה אבי פס, כן.
כן, ויוסי בלס. הם שיחקו בהרבה תלבושות, אבל צהוב סגול לא הייתה אחת מהן. בכל נקרא, הלייקרס לקחו הימורים. זה היה קיץ של הימורים, קיץ של דיאן דרייטון.
עוד דיבה, תגיעו לחקירה בלייקרס.
כן, בדיוק. זה היה קיץ של, בוא נגיד ככה, bargain hunting. כלומר, זה הלך לקנות את, יש לך תקציב של, לא יודע, 200 שקל, אתה הולך לאספות מבדות ממציאות, אתה קונה את הנעליים, אתה מקווה שהם יחזיקו מעבד, אתה קונה את הז'קט הזה, אתה מקווה שהוא לא יתפורר לך בגשם. זה מה שהלייקרס עשו בגדול. בגלל כל הסיטואציה שנוצרה עם לברון, ובגלל שהם לא רצו להשאיר דומיאן פיני-סמית, כשאומנם היה שחקן מאוד מאוד טוב בשנה שעברה, אבל אם היה חותם עכשיו על חוזה חדש, היה מסיים אותו בגיל 34, 5, 6, משהו כזה, וזה כבר לא משהו שהלייקרס ראו הולך על לוקה. אז הם לקחו את דיאנדרי אייטון ב$8 מיליון, שעל פניו דיאנדרי אייטון היה אמור להרוויח השנה הרבה יותר. הם לקחו את מרקוס סמארט ב$5 מיליון, שאמור להרוויח הרבה יותר. והם לקחו את ג'ק לרביה, שבאמת שחקן יחסית אלמוני, שמבחינת הפרופיל הוא כנראה בן אדם היחיד שהוא באמת 3&D מכל השחקנים שהם הביאו. והם הביאו את אדו תיאורו, שאגב שחקן שאני מאוד מאוד אוהב שהם הביאו אותו מהדראפט. אין לו כליה עדיין מבחוץ יספיק יציבה, אבל הוא שחקן יכול לשחק בכל עמדה פחות או יותר מ-2 עד אפילו 5 ברכבים מסוימים, והוא שחקן עם אגרסיביות אדירה, זה באמת הברקה, וכשאתה באמת עם כל כך מעט כסף בחיזוק, הם עשו עבודה בסדר. אני לא חושב שזה משהו שיצליח בוודאות, אבל הם אומרים, גם לאיתון וגם לסמארט, יש לכם הזדמנות, כמו מצפרים חולון, לחזור לתודעה דרכנו. אתם, אם תהיו טובים, בשנה הבאה לא תצטרכו לממש את אופציית השחקן שלכם. לאיתון יש על 8 מיליון, לסמארט יש על 5 מיליון. אולי בשנה הבאה תוכלו להרוויח 20 מיליון, 15 מיליון, אם תהיו טובים השנה. וליד לוקה, ש... הסוס לוקה, זה גם יש יותר סיכוי שזה יקרה.
סקיני לוקה, שבמישהו לפחות תקיצץ משהו.
לא סקיני לוקה, מסקלר לוקה.
מסקלר לוקה. חודש הוא אמר שהוא לא שיחק בחודש שחון כדורסל הראשונה בחייו. הוא השקיע רק, הייתי את הכתבה בהלט מגזין, באחלה שם של המגזין.
מנס הלט.
מנס הלט, משהו, כן. שהוא שני אימונים ביום, הפסיק עם הסוכר לגמרי, כמה שפחות.
היה עושה צום מ8 בערב.
16 שעות צום ביום.
16 שעות צום ביום.
ושני, מה עוד אמרתי, שני אימונים, וסוכר 250 חלבון גרם ביום, ונראה נהדר, ונראה כאילו שהוא יכול ללכת כבר להשקות ב-LA.
הוא, כן, לא, עכשיו אם הוא יהיה עצבני, אפשר לקרוא לו Fast and Furious.
אה, וואו, הייתי בתוך רבע שלישי בגלל הקצב של הדברים. טוב, אז אנחנו בינתיים נהנים מתמונות של בן שרף ודניאל וולף בחשבונות האינסטגרם של ברוקלין, ואת בן שרף אנחנו לא נראה באליפות אירופה הקרובה, אבל אנחנו כן נראה אותו בעונה הקרובה של ה-NBA, אבל אחרי, למרות שהם נפרדו מהסאמר ליג, היו דברים שהסאמר ליג עצמו המשיך, כי הוא לא סבב רק סביבה, והקבוצה שבסוף יצאה מצטיינת מבין כולם, זו שרלוט הורנץ, עם קאנקה נפל, שגם מקבל ה-MVP
של הגמר.
של הגמר.
כן, קייל פיליפובסקי היה ה-MVP של הליגה כולה.
כן, שאני שמחתי בשבילו, כי הוא עושה את אגדת פנטזי שלי גם כן, אחת מיני רבות. ואיזה עוד דברים למדנו אבל מהסאמר ליג, שבאמת אפשר אחר כך לבוא ולהתחיל לתת עליהם תחזיות לעונה הקרובה?
קודם כל, שהסאמר ליג היא לא אינדיקציה. שחקנים באמת שם, קודם כל פעם ראשונה מתרגלים לקצב של NBA, ופעם ראשונה מתרגלים לאינטנסיביות של NBA, גם מול שחקני NBA תמיד אמיתיים, וזאת ליגה שבאופן מסורתי האחוזים ביותר נמוכים, התוצאות ביותר נמוכות, וכל אחד בגדול, חוץ מהשחקנים שיש לנו כבר חוזה מובטח, אנשים נסים להרשים סקאוטים. ולפעמים זה עובד, ולפעמים זה פחות עובד, ומבחינה הזאת, אני חושב ששרלוט הראתה בעיקר שמקבלים שם החלטות נכונות, גם ליה מקנילי במשחק שהיה לו היה טוב, וריין קלקברנר שעוד יכול למצוא את עצמו סנטר פותח שם השנה, ראה שיש לו מה לתת, ובעיקר קונט קניפל, שבאמת...
כן, וניקליפורד וכן.
לא, ניקליפורד הוא בסקרמנטו.
נכון.
שזה גם, אגב, ניקליפורד, אחד הדברים שאנחנו לוקחים איתנו מליגת הקיץ, סקרמנטו שיחקו אותה עם קליפורד, הם עשו הרבה דברים גרועים בקיץ הזה, אבל ניקליפורד זה שיחוק. כן. ושחקן גם יחסית מבוגר שיכול לתרום להם ממש עכשיו, וגם יתרום לדעתי ממש עכשיו.
שזה גם עניין שגם, סליחה רגע, שאני קוטע שראינו בליגת הקיץ, הרבה שחקנים שנה שנייה שקיבלו עוד הזדמנות להוכיח את עצמם, כאלה שאולי גם אפילו לא צריכים, ראינו את זה בוושינגטון, וראינו את זה באוקלאומה, ששם כולם שחקני שנה שנייה, אבל זה עלה גם קצת את הרמה, וקצת כאילו להבין באמת מה המקום של כל אחד, ועוד הזדמנות אחת להוכיח שזה היתרון של ליגת הקיץ.
כן, ואם מסתכלים על שחקן כמו פיליפובסקי, שבאמת נראה כמו לורי מרקנן, אז זה מה שיגרום ליוטה להבין שהיא יכולה לוותר על אורי מרקנן.
כן.
כי שוב, הג'אז עדיין לא הולכים לשום מקום, אבל לא הולכים לשום מקום קצת יותר אסטים עכשיו. ושרלוט, שוב, גם קניפל, שהוא שחקן שעל פניו אתה מסתכל עליו ואתה אומר, מה? למה? הוא כאילו הכי נראה casual dude וכאלה דברים, אבל שרלוט בחרו אותו כי הוא שחקן שעושה מהלכים מנצחים. והמהלכים שהוא עשה שם בקלאץ', נכון שזה ליגת קיץ, נכון שזה לא יריבות של ה-NBA, זה מראה וזה חשוב לשרלוט, מועדון שכל כך הרבה שנים היה חסר תקווה, חסר הכל, וגם כנראה בעזרתו של, אם דיברנו על אורחים בפרק, של דור מורג, דוקטור דור מורג ידידנו, שהצטרף שם מחלקת אנליטיקס, קבוצה שמתחילה לבנות עצמה, נכון, הם נפטרו ממרק וויליאמס, הגיבנת, והם הביאו את קולין קלקסטון, קולין סקסטון, סליחה, ודין ווידי, אני לא כל כך מבין למה, אבל בסדר. אבל שוב, הם בנו קבוצה שביום בהיר יכולה להסתכל על הפליין, בטח במזרח שבו כל קבוצה ביום בהיר יכולה להסתכל על הפליין. אולי חוץ מברוקלין.
כן. למה אתה חושב שברוקלין לא אגב?
כי לא. כי בגדול ברוקלין, שוב, גם צריך להסתכל ריאלית.
אנחנו עכשיו אגב שומעים על ברוקלין גם עם קם תומאס, שיש להם רק נגיד כמה בעיות, שהוא רואה את עצמו בתור שווה הרבה יותר ממה שהם הציעו לו. יש שמות על קבוצות שמוכנות להציע לו פי שתיים מההצעה שברוקלין נתנה. וזה יכול להיות אגב בעיה לברוקלין, כי חוץ ממייקל פורטר ג'וניור, אין להם שום קלעים. כאילו, אז אם אתה כבר בנית קבוצה שצריכה חיילים מסביבה בשביל לתת לה את הכדורים, אתה חייב להשאיר את קם תומאס, או שלא חייב.
השוק של קם תומאס די מוגבל, ואני חושב שזה בעיקר הרבה הורדות ידיים, וכן, יש שם קצת אולי דם רע, אבל אני חושב שהסיפור של קם תומאס עם ברוקלין זה בערך קצת כמו הסיפור של מרק וויליאמס עם שרלוט, כן, עם שרלוט, שבגדול שחקן שעל פניו נראה טוב, מבין מספרים טובים וכאלה, אבל לא באמת מתאים לדנ"א של קבוצה מנצחת אולי, והאמת שזה קצת מפתיע אותי שהוא עדיין לא חתם, כי חשבתי שברוקלין ייקחו אותו, ולא בגלל שהוא עוזר להם לקבוצה מנצחת, אלא בגלל שבאמת הם צריכים מישהו שפשוט עם נקודות על לוח.
הוא קלאסי לשחקן שישי פשוט מאוד בכל קבוצה שצריכה, זה לו וויליאמס כזה שיהיה גאנר של קחת לרגע לכמה דקות ותדפוק 20 נקודות.
הבעיה שאף קבוצה לא נשארה עם מספיק כסף כדי להציע לו כשחקן שישי כמו שהוא רוצה. כלומר, ללכת לקבל עכשיו 7 מיליון דולר לעונה כדי להצטרף לניקס או משהו כזה, זה לא משהו שהוא כרגע לוקח בחשבון. אז אני מניח שכיפוף הידיים הזה יימשך עוד קצת. צריך לזכור גם מייקל פורטר ג'וניור, זה לא שברוקלין הביא אותו כדי לקחת אליפות, זה ברוקלין הביא אותו בשביל בחירת הדראפט של דנבר ב-2032. והוא יהיה כנראה טופ סקורר שלהם בשנה הבאה, ויש להם את טרנס מן ואת ניק קלקסטון, ופחות או יותר זה בסגל של שחקנים טובים שיש שם. מה שמחזיר אותנו לסרף ואולף בליגת הקיץ. ברוקלין קיבלה הרבה מאוד ביקורת על ליגת הקיץ, דווקא במובן הזה יגור דיומין, שדווקא קליעה של שלוש הייתה טובה, אבל בתור רכז הוא היה מאוד לא טוב. הרבה איבודי כדור, מעט מאוד אסיסטים, ראיית המשחק שלו לא באה לידי ביטוי כמעט, ואלה אולי חדשות יותר טובות מבחינת שרף, מבחינת דני וולף, כי ראינו אותם מנסים לשחק הרבה מהלכים בין שניים. שרף, אגב, תם נתון אחד, מדעתי בחור בשם אורן פיליפס, בן שרף, לדעתי, אם אני זוכר נכון, סיים עם הטרו שוטינג הנמוך ביותר של איזשהו רוקי בליגת הקיץ, גם בגלל שלא היה לה אחוזים טובים לשלוש, גם בגלל שהוא בגדול היה פשוט לא קלה מספיק טוב פשוט, וגם כשהיה מגיע עובר שחקנים לסל, בדרך לסל, לפעמים זה היה נגמר בהחטאות מיותרות, אבל זה לא נורא.
זה לא נורא, גם צריך להזכיר שוב שליגת הקיץ, בניגוד ליגת ה-NBA, אתם בדרך כלל נצפה שם בשחקנים שרוצים להוכיח את עצמם ורק לזרוק, וזה לא כדורסל מסודר. ראינו גם את שרף וגם את דני וולף הרבה פעמים מחכים לתנועה של שחקנים שמסתכלים עליהם, מה אתה עושה? לך תוכיח את עצמך, והם רוצים לשחק כדורסל קבוצתי, וכשאתה כבר בתוך NBA בקבוצה שרוצה לשחק, זה אמור לראות אחרת.
נכון, גם ראינו את שרף אז במשחק נגד הניקס, שמצליח להגיע לסל המון פעמים. שרף יודע להגיע לסל, זה מה שחשוב. זאת התחלה טובה. אחר כך, לשפר יעביר את הסיומת, הוא יפגוש שם מתחת לסל דברים שלא משנה כמה היית מתאמן עכשיו באולם, לא היית פוגש דברים כאלה בליגה הגרמנית או ביורוקאפ, אז הוא יפגוש דברים אחרים, והוא יעבוד על הקליעה שלו. אני מקווה שזה מה שהוא עושה רוב הקיץ. את רוב הדברים האחרים יש לו. גם הגנתית, הוא החזיק מעמד יפה מאוד ברוב המקומות. הפליימייקינג שלו שם, הקליעה תהיה בעיה. אבל זהו, שבברוקלין, למה הם לא רואים את הפליין גם ביום טוב? כי הם ייתנו לבן שרף להחתיק כמה שהוא רוצה. כי הם ייתנו לדני וולף לאבד כדורים כמה שהוא רוצה. שוב, לא ברמות שזה יהיה בלתי נסבל, אבל זה לא יהיה ברמות שבן אדם שעכשיו יספסלו אותו שבועיים בגלל שהוא איבד כדור. זה לא קבוצה שרצה לאליפות. זאת קבוצה שמושקעת בשחקנים האלה, זאת קבוצה שרוצה שהשחקנים האלה יובילו אותה קדימה, וכל טעות מקרבת אותם ל-AJ דיבנצה או לדני פיטרסון בדראפט הבא. כלומר,
שראית איזה גובה הוא קופץ אגב,
דיבנצה? כן, זה מטורף. הוא בערך קפץ במקום אחד והגיע לפסגה של האלפים. המטורף, הניתור שלו. אז כן, זאת עונה שלגמרי היא עונה, זה אפילו לא טנקינג.
ירידה לצורך עלייה. או כמה קשות אפשר לרדת, אבל.
כן, שוב, וכשיש לך 5 רוקיז, מלכתחילה אתה יודע שזאת הולכת להיות עונה קשה. אבל זאת לא תהיה עונה נורא קשה, כי קודם כל, באמת, יש לעודים של ברוקלין סוף סוף משהו לעקוב אחריו. כלומר, זה לא איזה קבוצה שהיא, בוא נגיד ככה, קולקשן של דברים שאתה, אין לך מושג מה הם עושים ביחד. כן, יש שאלה עדיין לגיטימית, אם כל מובילי הכדור יצליחו להסתדר ביחד, אבל אני חושב שוולף נגד אורלנדו ושרף נגד הניקס הראה שיש הרבה מה לעבוד. וולף נגד אורלנדו נתן משחק טוב, 18-6-4, 50% מהשדה, והוא הלך בצוואר ביטחון ככל שהליגה התקדמה, הוא יהיה חייב לשפר את הסיפור של החזקת הכדור של האיבודים, כמו ששרף חייב לשפר את הזריקה מכל טווח. אבל שוב, אלה דברים שיש לברוקלין את הלוקסוס לתת להם לעבוד עליהם תוך כדי משחקים, לא רק בליגת הקיץ, לא רק באימונים, תוך כדי משחקים. זה לא שעל הספסל יש לך איזה שחקן בסדר, אז הוא יקבל את הדקות של זייר וויליאמס, הוא יקבל את הדקות של דיירון שרפ, הוא יקבל את הדקות של נועה קלאוני, וואו, אפשר לחשוב איזה סופרסטרים מחכים לך על הספסל, רק אני לא נותן לטייריז מרטין לשחק, איך קיון ג'ונסון? אז בסדר, יש לברוקלין מספיק זמן, וברוקלין מחויבת לדרך החדשה הזאת, היא תיתן להם לטעות כל הדרך הדרפט.
ובדרך החדשה הזו, נגיד, ברוקלין הולכת לפגוש את הפועל ירושלים, שאגב זה, קודם כל יכול להיות, אני לא יודע אם ברוקלין יכולה להיות קבוצה ברמת יורוקאפ, אבל זה כן לפגוש קבוצה שגם ממולה לסרף, גם לסרף וגם לוולף, מבחינת סגנון אירופאי והתאמה, זה יכול להיות נהדר. גם לנו כמובן לקהל הישראלי לראות את המשחק הזה. וכאילו ברוקלין לא מספיק ישראלית, אז זה גם משחק נגד הפועל ירושלים, שאולי תהיה
מתי שהוא. דרבי ערי הקודש.
בדיוק. איפה יש יותר יהודים? כן, נבדוק את זה אחר כך. שאולי גם תהיה ב-NBA אירופה בעתיד, או בליגה החדשה שמקים לברון בדרך להקים לפי השמועות עם הסוכן של יוקי. אבל על כל זה והדברים האלה אנחנו כבר נדבר כשאנחנו נהיה באולפנים של 99 אפל. סורוקה, אני לא מאמין שאנחנו נפרדים פעם ראשונה, אני עודף את המיקרופון הזה, אני מתרגש כאילו ברמה שיוקיץ' מתרגש מסוס שלו, שזוכר, כאילו זה היה מדהים כמה הוא בכה וחגג, היה את הקליפ שירות התגובות שלו, לעומת הזכייה של הסוס והזכייה באליפות של ג'וב דן, וכן, זה באמת רגע משמעותי עבורנו, ותודה שהיית איתי לכל אחד זו, ותודה גם לכם הצופים המאזינים. אנחנו נפרדים הפעם האחרונה מאולפני הרדיו כל האוניברסיטה, אוניברסיטת רייכמן, ופעם הבאה אנחנו נתראה במקום חדש. אז תודה רבה.
תודה לכם.
ותודה לכם המאזינים והצופים, ויאללה ביי.